השיעור הזה מהווה המשך לשיעור של אתמול, אבל אני ער לעובדה שלא כל היושבים כאן היו בשיעור אתמול. אלה שלא היו, צריך לשאול אותם, אבל אחרי השיעור נראיין אותם בעניין הזה. אז לטובת אלה שלא היו בשיעור אתמול, אני אעמוד בקצרה, ממש בקצרה, על מה שאמרנו אתמול בקשר ליחס בין מזמור קי"א למזמור קי"ב. בדף שלפניכם מופיעים שני המזמורים זה לצד זה. והתבוננות קלה תגלה ששני המזמורים הללו בנויים בתבנית אחידה, והרי הם מזמורים תאומים אבל לא תאומים זהים. מה שבולט זה הפתיחה של שניהם במילים הללויה. מה שבולט עוד זה ששניהם בנויים באקרוסטיכון של א' ב' שלם, מא' ועד ת', בסדר המקובל. מה שבולט עוד זה ששניהם בני 10 פסוקים, ושכדי להכניס את 22 אותיות א' ב' ב10 פסוקים, התוכנית היא אותה תוכנית, שמונה פסוקים כפולי צלעות, כל צלע פותחת באחת מאותיות האלף בית, ואילו שני הפסוקים האחרונים, ת' וי', משולשי צלעות, ובהם יש שש אותיות, סך הכל 22 אותיות ב10 פסוקים. גם היותם בני 10 פסוקים וגם היותם בנויים באקרוסטיכון של 22 אותיות האלף בית, שני הדברים הללו מלמדים על המגמה להביע את הרעיון של המזמור בשלמות. 10 זה מספר, 10 זה מספר של שלמות, 22 אותיות האלף בית גם הם מביעות איזה רעיון של שלמות. עוד דמיונות בין שני המזמורים זה שהפסוק החותם בשניהם הוא פסוק שאיננו מגוף המזמור אלא מהווה חתימה בעניין אחר, כן? מזמור קי"א, כפי שלמדנו אותו בשיעור שעבר, הוא מזמור הלל המהלל את השם על עניינים שונים, מגוונים, והפסוק האחרון עומד מחוץ לגוף המזמור ומהווה חתימה דידקטית, ראשית חוכמה יראת אדוני, שכל טוב לכל עושיהם, תהילתו עומדת לעד. גם במזמור קי"ב, פסוק י' מהווה חתימה שאיננה מגופו של המזמור. אחרי שבמזמור תואר הצדיק, האיש ירא השם, מעשיו, שכרו, אז בפסוק י' הוא מעמיד כאנטיתזה את הרשע. רשע יראה וכעס, שיניו יחרוק ונמס, תאוות רשעים תאבד. מלבד כל מה שאמרנו, בולט שיש כמה צלעות בשני המזמורים, באותן אותיות, שפותחות באותן מילים ממש. למשל, אות ו' בפסוק ג' בשני המזמורים, אותה צלה עצמה, וצדקתו עומדת לעד, וצדקתו עומדת לעד. או באות ח' בשני המזמורים, חנון ורחום השם, חנון ורחום וצדיק. או למשל באות סמך, סמוכים לעד לעולם, סמוך ליבו לא יראה, שהמילה היא אותה מילה. ויש עוד הרבה קשרים סגנוניים, מילוליים, בין שני המזמורים. אבל, וכאן אני מסיים את החזרה, כשאנחנו מתבוננים בנושאים של שני המזמורים, הנושאים שונים לגמרי. מזמור קי"א כבר הגדרנו אותו כמזמור הלל, והוא שייך לקבוצת מזמורי ההלל בספר תהילים, קבוצה לא קטנה, ומזמור קי"ב הוא מזמור ששייך לקבוצה קטנה מאוד בספר תהילים, מאוד, אולי אני הגזמתי, תלוי איך אתה... הוא מזמור חוכמתי. הוא אחד מהמזמורים הלא רבים בספר תהילים, שכיוונו איננו מלמטה למעלה, מן האדם אל השם, אלא כיוונו הוא מן האדם אל האדם, והוא בא להטיף תורת חיים, כיצד יחלקה לאדם את חייו, כיצד ינהל את אורחות חייו ויזכה בגמול ראוי, אשרי איש ירא את השם במצוותיו חפץ מאוד, וכולי וכולי. שני נושאים שונים מאוד, וגם שני ז'אנרים שונים, שתי סוגות ספרותיות שונות בתוך ספר תהילים. מזמור קוף י' א', מזמור ששייך לתהילות של ספר תהילים, מזמור קוף י' ב', שייך לקבוצה מצומצמת של מזמורי חוכמה, שכתובים בסגנון שמתאים לפעמים לספר משלי, או לחלקים מסוימים בספר קהלת. אז השאלה שאותרנו אותה פתוחה, והיום אנחנו נסגור אותה, מה ראה המשורר האחד שכתב ללא ספק את שני המזמורים, בתבנית מדויקת, מהודקת, מה ראה אותו משורר להביא לעולם תאומים כל כך לא זהים? תאומים שאולי נגיד הפוך, מבחינה גנטית הם תאומים זהים, אבל מבחינת החינוך שלהם ומבחינת האופי שבו הם צמחו, הם צמחו לכיוונים ממש שונים לגמרי. השאלה ברורה. קראנו אתמול את המזמורים, אז אנחנו לא נקרא אותם עכשיו, רק את מזמור קוף י' ב'. אתמול למדנו את מזמור קוף י' א' כשלעצמו, ובסדר חייסתי, בשיעור הזה נלמד את מזמור קוף י' ב', ורק בסוף השיעור נענה על שאלת צירופם של שני המזמורים לחטיבה אחת. זה תוכנית העבודה של היום. אז נקרא את מזמור קוף י' ב'. הללויה, אשרי איש ירא את אדוני במצוותיו חפץ מאוד. גיבור בארץ יהיה זרעו, דור ישרים יבורך. הון ועושר בביתו וצדקתו עומדת לעד. זרח בחושך אור לישרים, חנון ורחום וצדיק. טוב איש חונן ומלווה, יכלכל דבריו במשפט. כי לעולם לא ימות, לזכר עולם יהיה צדיק. משמועה רעה לא יירא, נכון ליבו בטוח באדוני. סמוך ליבו לא יירא, עד אשר יראה וצריו. פיזר נתן לאביונים, צדקתו עומדת לעד, קרנו תרום בכבוד. רשע יראה וכעס, שיניו יחרוק ונמס, תאוות רשעים תובד. זה המזמור. הנושא שלו ברור לגמרי. האיש ירא השם, אורחות חייו, מעשיו הטובים, ועוד לא מצינו את הנושא, מה המילה שצריך להשלים עכשיו? לא שומע? שכרו, כן? האיש ירא השם הוא שכרו. זה נושא המזמור. החתימה של המזמור בפסוק י', תגובת הרשע וגורלו של הרשע אל מול הצלחתו של הצדיק. זה הנושא של מזמור קוף י' ב'. עכשיו, תשימו לב שהמזמור איננו מסודר. כלומר, שני התחומים הנידונים במזמור, מעשיו של האיש הצדיק וגמולו, מעורבבים ללא הרף. בואו נראה. אשרי איש ירא את השם במצוותיו חפץ מאוד. מה זה? מעשים או גמול? אתם עוד... ודאי מעשים. גיבור בארץ יהיה זרעו, דור ישרים יבורך, חון ועושר בביתו וצדקתו עומדת לעד. גמול. על פסוק ד' נדלג לרגע זה. טוב איש חונן ומלווה, יכלכל דבריו במשפט. מעשים. כי לעולם לא ימות, לזכר עולם יהיה צדיק. גמול. משמועה רעה לא יראה, אנחנו עוד נפרש את זה, נכון ליבו בטוח והשם. מה? סמוך ליבו לא יירא. מה זה? מעשיו הטובים, אמונתו, ביטחונו בהשם, עד אשר יראה וצריו. מה? גמול, פיזר נתן לאביונים, מעשיו, צדקתו עומדת לעד, גמול, קרנות תרום בכבוד, לא מוצאים את ידנו ואת רגלנו. לא היה נאה למשורר לרכז את כל המעשים במחצית אחת של המזמור, ואת הגמול במחצית השנייה של המזמור, ואז היה לי קל להראות לכם שהמזמור בנוי משתי מחציות, לא היה יותר פשוט. הערבוב הזה בין מעשים וגמול הביא חוקר פרופסור גרסיאל, משה גרסיאל, לכתוב בעולם התנ"ך, מזמור זה בנוי כלקט של פתגמי חוכמה ומוסר. לקט זה נסוב על תכונותיו ומעשיו של האיש ירא השם, גמולו ואושרו. ומפאת היותו נסוב על עניין אחד, קשה להבחין בו במבנה ברור. ופרשנים רבים נמנעים מחלוקתו לחלקים. כשאדם כמוני קורא את הדברים האלה, מיד נדלקות לו כל הנורות האדומות, ואומר, ברור שצריך לחלק אותו לחלקים שווים, מקבילים, זה פשוט זריקת עידוד לעבודתי הספרותית. אז מה עושים? אנחנו נשחזר את את מה שעשינו אתמול, מי שלא היה שלא יצטער, הוא יבין היטב. קודם כל, אנחנו צריכים לעמוד על גופו של המזמור ועל מה שאיננו מגופו של המזמור, כמו שעשינו בקוף י' א'. פה כבר אמרנו, חתימת המזמור בפסוק י' איננה מגופו של המזמור, ולכן המבנה של המזמור איננו תלוי בפסוק י'. אנחנו מוצאים אותו מהמבנה שאנחנו מחפשים. זה בסדר? זה ברור. במזמור קוף י' א' יש לא רק חתימה, אלא יש גם פתיחה. עודי השם בכל לבב בסוד ישרים ועדה, זה זימון עצמי לקראת ההלל. ההלל עצמו מתחיל רק בפסוק ב', גדולים מעשי השם. אצלנו אין בעיה כזאת, המזמור נכנס ישר לעניין. פסוק א', אשרי איש ירא את השם, הוא כבר נכנס בבת אחת לגופו של המזמור. אז אם ניקח את גופו של המזמור מפסוק א' עד פסוק ת', יהיו לנו 9 פסוקים. כמה צלעות, או במילים אחרות כמה אותיות, מ-א' עד קוף. כמה אותיות זה? 19 אותיות. 19 אותיות אינן ניתנות להתחלק לחלקים שווים. זה מספר ראשוני? 19, כן. לא ניתן לחלק אותו. ראינו את אותה בעיה גם אתמול. רק במקום 19 זה היה 17. בואו נבדוק אם אפשר לאמץ את הפתרון של מזמור, רק שלא תהיה הפסקת חשמל. לא שומעים כמו שצריך? בואו נראה אם אפשר לאמץ את הפתרון של אתמול. מה שאתמול הראינו זה שהאות קוף היא הצלה השוברת שוויון, קדוש ונורא שמו, היא אומנם מגופו של המזמור, אבל איננה מהמבנה שלו, כי היא בעצם מביאה רעיון עצמאי, אפילו מנוגד לגופו של המזמור. זה מי שהיה אתמול יודע למה אני מדבר, אבל לא, מי שלא היה לא צריך להצטער. כלומר, הוא כן צריך להצטער, אבל לא עכשיו, אחרי השיעור. עכשיו, בואו נראה, האם הפתרון הזה, שאות קוף, היא איננה מגופו של המזמור, או כן מגופו, אבל יש לה מעמד עצמאי, האם מתאים הדבר הזה במזמור קוף י' ב', קרנות ערום בכבוד, מה אתם אומרים? לא, למה לא? כי המשפט הזה מביע את גמולו של הצדיק. קרנות ערום בכבוד זה חלק מהגמול שלו. אנחנו בצרות, רבותיי. אבל אולי לא. אולי בכל זאת נאמץ את הפתרון שקרנות ערום בכבוד, האות קוף, הצלה ה-19, שוברת השוויון, היא באמת קצת מחוץ לגופו, או תכף אני אסביר. הייחוס לבן אדם בתנך, ייחוס קרן, היא מטאפורה. זה דבר ברור, כי אין לנו קרניים באמת. אף על פי שהייתי פעם באיזו עיירה בחוץ לארץ, וביקשו שאני ארים את הכיפה לראות אם אין לי קרניים. אני לא צוחק. אין לנו קרניים. אבל ב-22 מקומות בתנך, באה המטאפורה הזאת של קרן לאדם. מה פירוש? מה פירוש המטאפורה הזאת? מה היא באה להביע? כשאנחנו אומרים לעם ישראל, השם מרים את קרננו, מצמיח קרן הישועה, או כשאנחנו אומרים, קרנות ערום בכבוד, תרוממנה קרנות צדיק, או ההפך, על הרשע נאמר בתנך שהשם מגדע את קרן הרשעים. מה משמעותה של המטאפורה הזאת קרן? מה? כוח, עוצמה, עוז. למה? כי התפקיד של הקרן אצל בעלי החיים שיש להם קרניים, זה מה? לנגח בהם. כן, שור לקרנו. מה עוד? אולי עוד יותר מאשר העוז והגבורה? תפארת. בעלי החיים, בעלי הקרניים, שהם בעלי החיים הטהורים אגב, הקרניים הם סמל המעמד שלהם. אתם צריכים לראות משפחה של יעלים, היה לנו בכפר עציון, או איילים. לזכרים יש קרניים ענקיות, ולפי גודל הקרניים מעמדם במשפחה. כשזכר בעל קרניים ענק, קרני ענק, במשקל 10 קילו, ניגש אל האבוס לאכול, כולם מפנים דרך. הוא לא צריך לעשות כלום, הוא לא מאיים, שום דבר. מעמדו של בעל החיים נקבע לפי הקרניים, לגודל הקרניים. אז הקרניים, קרן כמטאפורה, זה גם תפארת, הדר. ובאמת בעלי החיים עם הקרניים הם יפים ביותר. הקרניים נותנות להם הדרת פנים. אני מדבר מקירות ליבי. היה לנו בכפר ציון עדר עצום של יעלים שכבר לא קיים. טוב, לא משנה. עכשיו, למה הערכתי בעניין הקרן? מכיוון שקרנו תרום בכבוד, פירושו הצלחתו של הצדיק, תפאר אותו, תרומם אותו, תבליט אותו על פני הסביבה. למה זה חשוב? כי זה מבוא לפסוק י' רשע יראה וכעס, מה בדיוק יראה הרשע לא כתוב. אבל אנחנו רשאים להשלים. מה בולט, מה יבלוט אצל הצדיק שאותו יראה הרשע? הקרן. קרנות הרום. תתרומם בכבוד. את הכבוד הזה, את הקרן הזאת, יראה הרשע וכעס. שיניו יחרוק ונמס. כך פרש הרד"ק. שהרשע יראה וכעס, נשמח אל קרנות הרום בכבוד. כלומר, נכון שקרנות הרום בכבוד זה עדיין הצלחת הצדיק וגמולו, אבל הצלה הזאת, שוברת השוויון, איננה אלא מבוא לתגובת הרשע. כי הרבה מהצלחות הצדיק יכול להיות שהרשע לא יבחין בהן, אבל כאשר קרנו של הצדיק רמה בכבוד, את זה אי אפשר לפספס. רשע יראה זאת וכעס. ואם צדקנו בפירוש, צדקנו, לא אם, אז אפשר להפריד את קרנות הרום בכבוד ולהגיד, זה לא הצד של הגמול חשוב בפסוק הזה, אלא הצד המתבלט במציאות כעינה, כגירה בעינה דסטנה, כלומר כמשהו שנועד להפריע לרשע. ואז נוכל לראות בקרנות ארון בכבוד מבוא לפסוק י', כיוון שקרנות ארון בכבוד רשע יראה וכעס. זה לא בדיוק כמו שעשינו בשיעור שעבר עם קדוש ונורא שמו, אבל זה לא רע. לא רע. אם אתם לא מעידים על זה, אז אני אעיד על עצמי. אז נותרו לנו כמה אותיות, מאלף עד צדי. כמה אותיות אלה? 18 אותיות. יפה. ניתן לחלק אותם לשתי מחציות? לא. אם נחלק אותם לשתי מחציות, איפה תעבור החלוקה? תספרו, רבותיי, קל מאוד לספור. באמצע פסוק ה' היא תפריד בין שתי צלעות שמחוברות זו לזו, ולא ניתן להפריד ביניהן. טוב איש חונן ומלווה, יחלקל דבריו במשפט. אני אפרש לכם את הפסוק הזה. הפסוק הזה, לפי רש"י, עומד על איזה ניגוד. איש טוב, הצדיק, הוא איש טוב. למה כתוב טוב איש? זה בסמיכות הפוכה, מה? כי צריך עוד תת. זה אבן עזרא אומר, לא אני. אומר, טוב איש זה בעצם איש טוב, סמיכות הפוכה. אבל צריך תת, אז לכן טוב איש. ובכן, איש טוב חונן ומלווה. נותן מתנות חינם ומלווה בעין יפה. אבל את דבריו שלו יחלקל במשפט. כלומר, את הוצאותם הוא מחלקל במשפט בחסכנות, רק מה שצריך. כך רש"י. אז זה ניגוד. למה חשוב לציין את זה? כי יש אנשים פזרנים מטבעם שמוציאים גם על צדקה, אבל גם על עצמם מוציאים הון תועפות. יש כאלה שיש להם להוציא. זה לא, ואז העובדה שהם חוננים ומלווים איננה חידוש גדול. קל להם להיפרד מהכסף. האיש שלנו הוא לא כזה, הוא חסכן. את דבריו, את הדברים שלו, מחלקל במשפט. רק מה שצריך. לאחרים הוא איש טוב, הוא חונן ומלווה בעין יפה. אז אי אפשר להפריד בין הצלע הראשונה של פסוק ה' לצלע השנייה. זו אמירה אחת. לא בא בחשבון, אם כן, לחלק את גוף המזמור לשתי מחציות. אז מה נעשה? אז בואו ננקוט שוב בטכניקה שנקטנו אתמול ונחפש ביטויים חוזרים שאולי יסייעו בידינו בחלוקה לחלקים שווים את את גוף המזמור. אתם רואים ביטויים שחוזרים במזמור? בבקשה? צדיק. אוקיי, ומופיע הרבה, זה יותר מדי. יש צלע אחת, צדקתו עומדת לעד, חוזר פעמיים, פעם באות וו, וצדקתו עומדת לעד, ועוד פעם באות צדי, שהיא האות האחרונה, צדקתו עומדת לעד. ממש אותן מילים, חוץ מוו. עכשיו, רק שנייה. וצדקתו עומדת לעד עוד וו, זה הצלע השישית. צדקתו עומדת לעד, זה הצלע השמונה עשרה. מה זה רומז לנו? שצריך לחלק את המזמור לא לשתיים, אלא לשלוש. אז בואו נבדוק, מהי הצלע השתים עשרה. הצלע ה-12 היא לזכר עולם יהיה צדיק. זה חזרה על אותו רעיון של צדקתו עומדת לעד. לעד, במקום לעד, בא בצלע ה-12 עולם, לזכר עולם, ובמקום צדקתו באה המילה צדיק. המכנה המשותף של שלוש הצלעות וצדקתו עומדת לעד, הצלע השישית, לזכר עולם יהיה צדיק, הצלע ה-12, צדקתו עומדת לעד, הצלע ה-18, המכנה המשותף הוא שהצדיק ומעשי הצדקה שלו, צדקה בלשון מקרא, מעשי צדק, מעשים צודקים, מעשים טובים, ולא כמו בלשון חכמים, מתנות שנותנים לאביונים. ובכן, הצדיק ומעשיו הטובים נשארים לעד, לעולם. זה המחנה המשותף, זה מין פזמון חוזר. ואם כך, מתברר שמזמורנו מתחלק לשלושה בתים, שווים לגמרי באורכם, שש צלעות לאחד, ודומים מאוד בחתימתם. וצדקתו עומדת לעד, לזכר עולם יהיה צדיק, צדקתו עומדת לעד, תהפכו את הדף ותראו את המזמור מחולק לשלושה בתים. ובכן, ממש מחיי נפשות, הפתיחה הקבועה, הללויה, בית א' עם חתימתו, בית ב' עם חתימה דומה, בית ג' שוב עם חתימה דומה, קרנות ארום בכבוד, זה עדיין אמנם חלק מגופו של המזמור, אבל זה חלק עצמאי שנועד להקדים את רשע יראה, רשע יראה את הקרן המתרוממת של הצדיק, רשע יראה וכעס. יפה מאוד. אתם לא אומרים, אז אני אומר. אם נחזור, לא להגזים. אם נחזור, אולי לפני שנחזור לפרופסור גרסיאל, אז נשאל, האם יש מכנה משותף למבנה הפנימי של כל שלושת הבתים? התשובה היא כן. כל שלושת הבתים עוסקים במעשיו של הצדיק בהתחלה ובגמולו של הצדיק בסוף. אפשר לראות. אשרי איש ירא את השם במצוותיו חפץ מאוד, מעשים, גיבור בארץ יהיה זרעו עד וצדקתו עומדת לעד, גמול. על פסוק ד' אנחנו תכף נדבר, אבל טוב איש חונן ומלווה יכלכל דבריו במשפט, מעשים, כי לעולם לא ימות, לזכר עולם יהיה צדיק, גמול. משמועה רעה לא יראה, נכון ליבו בטוח בהשם, מעשים, עד אשר יראה וצריו, גמול. אם כן, כל אחד מהבתים פותח במעשים הטובים של הצדיק, וחותם בגמולו. זה ההסבר למה שהתלבטנו בהתחלה. למה המזמור מעורבב? מעשים, גמול, מעשים, גמול, מעשים, גמול. כי הוא פשוט בנוי משלושה בתים, שלושה מחזורים של מעשים וגמול. זה ההסבר. ואם נחזור לדבריו של פרופסור משה גרסיאל, הרי שמה הוא אומר? שהמזמור הזה זה לקט פתגמי חוכמה, ואין לו מבנה, ולכן חוקרים רבים, פרשנים רבים, נמנעים מחלוקתו לחלקים. לא, לא צריך להתייאש. אם לא מצאת... יש עליי קושיות, יש עליי קושיות. עכשיו אני רוצה להראות לכם את מה שהראיתי גם בשיעור אתמול, עד כמה החלוקה, עד כמה המבנה הספרותי של המזמור משפיע על הפרשנות. לפעמים זה דרמטי. באמת בשיעור שעבר, המחצית האוניברסלית לעומת המחצית הלאומית שהראיתי, משנה את כל הפרשנות של הפרשנים הקדמונים למחצית הראשונה של המזמור. אני הראיתי את זה בשיעור שעבר, כמעט היה לא נעים להתווכח ולריב עם רשי ועם בן עזרא ועם רד"ק ועם רבי ישעיה, עם כל הפרשנים הראשונים רבתי, בגלל שהפרשנים פרשו כל פסוק לגופו ולא שמו לב למבנה של המזמור. ראייתו של המבנה היא לפעמים בעלת משמעות מרחיקת לכת ביחס להבנת המילים והביטויים במזמור. אז בואו נעבור עכשיו בית בית ונפרש את מה שצריך לפרש. ואגב כך יתברר לנו כמה הפרשנות מושפעת מהמבנה. כל פעם אני לומד את הלקח הזה מחדש, זה מאיר עיניים, פשוט מאיר עיניים. בית א' הוא הבית הקל. אולי נשאל קודם כל שאלה שתעמוד לפנינו כאן כשאלת מבוא. למה צריך שלושה מחזורים של מעשים וגמול? זה שזה בנוי בשלושה בתים יפים, זה מאוד יפה, אבל למה צריך שלושה בתים? שוב נשאל, האם לא היה ראוי לרכז את כל המעשים במחצית אחת ואת הגמול במחצית שנייה? כלומר, זה שהראינו שיש כאן מבנה משוכלל, זה עדיין לא עונה על השאלה. אז בואו נבדוק כל בית מה הוא אומר, מה ההבדל בין, בית, בין שלושת הבתים, ואז גם נקבל תשובה לשאלה זו. בית א', אשרי איש יראה את השם במצוותיו חפץ מאוד. זה מעשיו של הצדיק. מה ההבחנה בין שורה ראשונה, בין צלה ראשונה לצלה שנייה? ובכן, הפרשנים כאן נטו להבחין בין מצוות לא תעשה למצוות עשה. כמה פרשנים אמרו את הרעיון הזה? אשרי איש יראה את השם הנזהר במצוות לא תעשה. במצוותיו חפץ מאוד במצוות עשה. זה יפה, אבל אני חושב שזה קצת פורמליזם, ההבחנה הזאת. אני הייתי נוטה להבחנה יותר פשוטה. ירא השם, ירא את השם, מידת היראה יש בו. במצוותיו חפץ מאוד, זאת דוגמה למידת האהבה שיש בו. החפץ בלשון המקרא, רצון עז, במצוותיו חפץ מאוד. כלומר, הוא אוהב את המצוות, אוהב לקיים אותן. וחז"ל אומרים, במצוותיו חפץ מאוד ולא בשכר מצוותיו. כלומר, האיש הזה עובד את השם שלו על מנת לקבל פרס, ועובד את השם מאהבה, אבל הוא גם ירא את השם. כלומר, מתקיים בו השילוב שאליו חותרת התורה, יראת השם ואהבת השם. זה מאוד כללי. אנחנו לא נכנסנו פה לסוג של מצוות מסוימות. הוא חפץ בקיום כל מצוות השם. והוא איש ירא את השם. שכרו. ובכן, שכרו בא לידי ביטוי בשני תחומים. בפסוק ב', משפחה מוצלחת. גיבור בארץ יהיה זרעו. צריך לקחת את זה פשוטו כמשמעו. צאצאיו יהיו גיבורים. אנשים חזקים שמסוגלים לנצח במלחמה, זה, אנחנו במקרא, אנחנו לא בתקופת חז"ל. דור ישרים יבורך. כאן מצטיין זרעו בתכונות מוסריות נעלות. התחום השני שבו מתברך האיש זה עושר. הון ועושר בביתו. זה דבר מעניין. יש לנו מזמור חוכמתי מאוד מפורסם, קכ"ח, שבו גם מדובר על ירא השם. שיר המעלות, אשרי כל ירא השם ההולך בדרכיו. מה שכרו? מה גמולו? מה הפסוק הבא? יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך. שמשמעותו, הוא אוכל מיגיע כפיו ומסתפק במועט. וטוב לו אם יגיע כפיו. ויגיע כפיו איננו בבורסה. יגיע כפיו בשדה, ובשדה לא מתעשרים. אבל יכולים לחיות חיים יציבים. האיש ירא השם במזמור שלנו איננו מסתפק במועט. הון ועושר בביתו. למה נותן לו בעל המזמור שכר מופלג כזה בהשוואה לשכר של האיש ירא השם בקכ"ח? יש לכם... מה? לא שומע. יש לכם איזה רעיון? מה? מה? איפה? בבית ב', לא בסוף. בבית ב'. השכר שהוא קיבל בבית א', הון ועושר בביתו, הוא בסיס למעשיו הטובים בבית ב', טוב איש חונן ומלווה. אז מכינים פה תשתית לבית הבא. הירא השם של קכ"ח, שמסתפק במועט, הוא עושה הרבה דברים טובים בחיים, וזוכה גם בהצלחות בכל מיני תחומים, אבל הוא לא מתואר שם כמי שחונן ומלווה לאנשים אחרים. אין לו. מה? הרעש של המעבררים קצת משאיר. בפיזר נתן לאביונים בבית ג', אותו דבר. נכון. עכשיו, אנחנו מגיעים לצלה האחרונה בבית א', וצדקתו עומדת לעד. עכשיו נעשה לכם בוחן על, על מה שהיה בשיעור הזה עצמו. המאירי מפרש, רוב המפרשים מנסים להצמיד את, את האות וו לאות ה'. הון ועושר בביתו, וממילא הצדקה שהוא נותן מההון והעושר עומדת לו לעד. כך מפרש המאירי. מדוע פירושו איננו נכון? מה זה? הצלחת בבוחן. המילה צדקה בלשון מקרא איננה מתן לאביונים. ולכן הפירוש של המאירי לא נכון. כי הוא איננו מבחין בין לשון מקרא ללשון חכמים. בסדר, מה זה נותן לנו? אבל מה זה, אני שואל, מה פירוש המילים וצדקתו עומדת לעד? אז הרד"ק, שכן היה ער להבחנה בין לשון מקרא ולשון חכמים יותר מהמאירי, אומר הון ועושר בביתו, ואותו הון ועושר נקרא בפסוק בצלה הבאה צדקתו, כי את ההון והעושר הזה הוא עשה בצדק. ההון והעושר לא גזולים בידו, אלא הוא השיג אותם ביושר ובצדק. ממילא המילה צדקתו זה כינוי לאושרו. וצדקתו, אושרו, עומדת לעד. למה פירוש הרד"ק איננו נכון? למה זה לא מתאים? נראה, כשנגיע לבתים האחרים, נראה. מה זה לעד? מילה בעברית של ימינו, או לנצח. איך אפשר להבטיח לאדם שאושרו יעמוד לנצח? אז הרד"ק מנסה להמתיק את זה ואומר, האדם חי 120 שנה, ולא במותו ייקח הכל, כמו שאומר המזמור ממתת, ולא ירד אחריו כבודו. אז מה פירוש אושרו יעמוד לעד? איזה הבטחה זאת? אומר הרד"ק, זה יתקיים ביד בניו ובני בניו לעד. גם זה, איך אפשר לב...
מה שיתקיים בבניו זה מעשרת הקופים, זה הדור ישרים לבורך.
זה יפה, זה ייתכן, אבל איזה הבטחה לאדם שאושרו, הון ועושר שבביתו, יעמדו לנצח, דור אחרי דור. ראיתם דבר כזה? זה מציאותי? לא, 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 לא מתאים להשקפת עולמנו ולניסיון חיינו. לכן אני מציע, מה? אני מציע, רגע, תנו לי, אני מציע להיפרד מהון ועושר בביתו. מי אומר שבצדקתו עומדת לעד חייב להיות המשך של הון ועושר בביתו, כמו שהמאירי והרד"ק ואבן עזרא סברו? לא חנו. וצדקתו עומדת לעד חוזר לפסוק א'. צדקתו זה מעשיו הטובים, פשוטו כמשמעו. העובדה שהוא ירא את השם, העובדה שהוא חפץ מאוד במצוותיו של השם, זו צדקתו. וצדקתו זו עומדת לו לעד, גם לאחר מותו. והפירוש הזה מעניק לגמול שלו איזה מימד חדש, שונה. עד עכשיו דיברנו על שכרו בעולם הזה. דור ישרים, גיבור בארץ, הון ועושר. והנה באה הבטחה שבלשון חז"ל נכנה אותה, הבטחה לעולם הבא. צדקתו, מעשיו הטובים, עומדים לאדם הזה לנצח. הם אינם קלים כמו הון ועושר. אלא עומדים לזכותו של האדם לנצח. פירשנו את בית א', אנחנו עוברים לבית ב'. הבעיה הקריטית שממנה נתחיל את פרשנות בית ב' היא מי הנושא של חנון, של הצלע באות ח', חנון ורחום וצדיק. עכשיו שוב יש לנו מריבה עם כל הפרשנים. כולם אומרים שהנושא הוא השם. השם הוא חנון והוא רחום והוא צדיק. איפה השם נקרא צדיק? צדיק השם בכל דרכיו. עוד פסוק? צדיק וישר. אז הנושא הוא למה? כי המילה צדיק של עצמה מתייחסת כמובן גם לבן אדם. אבל חנון ורחום לא נמצא בכל התנ"ך ביחס לבן אדם, אלא רק ביחס להשם. בין אם זה רק חנון, בין אם זה רק רחום, ובין אם זה צירוף חנון ורחום. רק ביחס להשם. לכן הפרשנים אומרים, מה פתאום שנפרש חנון ורחום במזמור קי"ב על האדם? אוקיי, אז מה אומרת הצלה הראשונה? זרח בחושך אור לישרים. הדעה המקובלת בין הפרשנים שזרח פה, זה פועל יוצא. הזריח. ולמה זה בא בצורה של זרח ולא הזריח? כי צריך זין. אוקיי. אני רואה שאתם מתורגלים, אתם כבר מאומנים. ובכן הם מפרשים, רוב הפרשנים אומרים, הזריח בחושך אור לישרים, מי? זה שהוא חנון ורחום וצדיק. במילים פשוטות, השם מזריח אור, כלומר, לישרים, לאנשים ישרים שנתונים בחשיכה, כמטאפורה למצוקה, לסבל, השם מזריח לאנשים האלה אור. למה הפירוש הזה איננו מתאים לצרכנו? למה הוא לא מתאים להקשר? למה הוא לא מתאים בכלל? זה מתאים לקוף י' א', רבותיי. מידותיו של השם, זה הנושא של קוף י' א', הלל להשם, קוף י' א', תצעק. מה אתה חושב שלא נגיד את זה? אם כן, הפסוק הזה הזריח בחושך אור לישרים מישהו חנון ורחום וצדיק הקדוש ברוך הוא, זה הנושא של קוף י' א'. שמה תגיד שזה הנושא של קוף י' ב', כי פה מדובר על השכר, על הגמול של הישרים. גם זה לא מתאים. א', לאורך כל המזמור, הגיבור של המזמור הוא בלשון יחיד. אשרי איש ירא את השם במצוותיו חפץ מאוד. מדברים עליו לאורך כל המזמור כיחיד. מה פתאום ישרים בלשון רבים? שנית, גם לא מתאים לדבר פה על הגמול, כי עוד לא דיברנו על מה? על המעשים. כלומר, המבנה של המזמור מכריח שפסוק ד' ידבר על הצדיק ועל מעשיו. ולכן הפירוש של כל הקדמונים כמעט ללא יוצא מן הכלל, איננו מתאים למבנה של המזמור. וואו. אז מה יש לנו להציע במקום? מה שיש לנו להציע במקום זה שחנון ורחום וצדיק זה האיש הצדיק. ואז אנחנו מקבלים את הפירוש של זרח במשמעות של פועל יוצא, הזריח. הזריח בחושך אור לישרים. מי? האיש החנון והרחום והצדיק. ואז זה בדיוק מתאים לנושא של פתיחת בית. זה תיאור מעשיו של הצדיק. זה לא שבח לקדוש ברוך הוא, זה לא גמול לאנשים הישרים, זה מעשיו של הצדיק שהוא מסייע לאנשים ששרויים בחשיכה, בדרך כלל זה אנשים שבמצוקה נפשית, הוא עוזר להם, מוציא אותם מחשיכה לאורה. למה הוא עושה זאת? נכון, למה הוא עושה זאת? כי הוא חנון ורחום וצדיק. אז עכשיו, רק שנייה. לא, הוא עוזר לא לכל, הוא עוזר לאנשים הראויים לעזרה. יש אנשים עקומים שאם הם במצוקה ובחושך, הוא לא עוזר להם. כלומר, הוא סלקטיבי באמת בעזרה שלו. זה לא רע, אולי זה נכון. למה, אז יוצא שהפסוק חנון ורחום במזמור קי"ב הוא המקום היחיד בתנ"ך שמכנה אדם בכינויים חנון ורחום, שבכל שאר הפסוקים בתנ"ך הם כינויים לקדוש ברוך הוא. על מה ולמה? יפה, בגלל שבאותם אותיות מתואר הקדוש ברוך הוא במזמור קי"א, חנון ורחום השם. ואם כן, מזמור קי"ב עוד בא ואומר, גם הצדיק מתדמה לבוראו, וגם הוא חנון ורחום. מי שמעלה אפשרות פירוש כזאת ככה בגמגום, זה רד"ק. אחרי שרד"ק פרש את זה על הקדוש ברוך הוא כמו כולם, הוא אומר, ואולי חנון ורחום וצדיק זה האיש שנדבק במידת בוראו, כך הוא אומר. והוא מתכוון ברור למזמור קופיוד א'. אז שימו לב למשמעות הדרמטית של ניתוח המבנה של המזמור ביחס לפרשנות פסוק ד' שלו. הפרשנים יכלו לפרש את זה על הקדוש ברוך הוא רק מסיבה אחת, כי הם לא החזיקו את הדף הזה ביד. ואז פסוק ה' ממשיך ישירות את פסוק ד'. האיש הזה לא רק מסייע לאנשים סיוע נפשי כנראה, צריך לומר, להזריח בחושך אור לישרים זה כנראה סיוע נפשי. ובכן, לא רק סיוע נפשי הוא מסייע לאנשים במצוקה, אלא הוא איש טוב, הוא חונן ומלווה מכספו לכל מי שנזקק לכסף הזה. וגם בכך הוא מוציא אותו מחושך לאור. אבל את דבריו שלו הוא מחלקל במשפט, כדי שישאר לו כסף לעזור לאחרים. עכשיו בא הגמול של האיש הזה, כי במשמעות אכן לעולם לא ימות. תתנו לי הגדרה של הגמול, מה פירוש הדבר הזה כי לעולם לא ימות? לא יתמוטט. כלומר, האיש הזה, העשיר, שהון ועושר בביתו, והוא משתמש בעושרו לטובת הנצרכים, הוא עצמו לעולם לא ימות. לעולם פה, כמובן, הכוונה כל ימי חייו. לא ימות, וזו מידה כנגד מידה. מי שעוזר לאחרים שהתמוטטו ומוציא אותם מחשיכה לאורה, הוא עצמו לעולם לא ימות. ואז באה הצלע החותמת, הפזמון החוזר, לזכר עולם יהיה צדיק. פה ברור שהמילה לזכר עולם איננה כמו כי לעולם לא ימות. לעולם לא ימות אמרנו כל ימי חייו. פה לזכר עולם יהיה צדיק, ברור שהכוונה היא אחר חייו. הצדיק הזה בזכות צדקותו, בזכות מעשיו הטובים, יזכרו אותו לעולם. זכרו ינון לעולם. סיימנו את בית ב', נעבור לבית ג'. משמועה רעה לא יירא. רד"ק מעלה שתי אפשרויות לפרש את הצלע הזאת. משמועה רעה לא יירא, הכוונה, הוא אף פעם לא תגיע אליו שמועה רעה. למה הוא לא יירא? כי הוא כל כך חייב שעננים, ושום שמועה רעה לא תבואהו. פירוש שני, תגיע אליו שמועה רעה, אבל הוא לא יירא ממנה. גם בבוא שמועה רעה לביתו, הוא לא יירא ממנה מחמת ביטחונו בהשם. עוד פעם? למה? זה יפה. הוא ירא את השם, אבל הוא לא ירא שמועה רעה. זאת הערה יפה. הערה יפה. עכשיו אני מבקש הכרעה חד משמעית בין שני הפירושים של הרד"ק. האם, עוד פעם, אני חוזר, האם משמועה רעה לא יירא, הכוונה, אף פעם לא תבוא אליו שמועה רעה, הוא יושב שענן בביתו ושמועה רעה, הוא לא ירא ממנה כי היא לא תגיע, היא לא באה אליו בכלל. או באות אליו שמועות רעות, אבל הוא לא ירא מפני ביטחונו. השני, למה?
כי זה מעשה.
כי הפירוש הראשון הוא גמול. הוא גמול, ואנחנו נמצאים בתחילת הבית בתיאור המעשים. הנה עוד דוגמה כיצד המבנה של המזמור הוא מכשיר פרשני להכריע בין אפשרויות שונות של פרשנות. ובכן, נחזור, משמועה רעה לא ימות, הכוונה שמועות שבאות אליו, שמועות רעות, משמועה רעה לא יירא, שמועות שבאות אליו אינן מיראות אותו. למה? הנה בא הסבר. נכון ליבו, נכון הכוונה יציב ליבו, בטוח בהשם, ולכן הוא לא ירא מאותן שמועות רעות שמגיעות אליו. סמוך ליבו, עוד פעם, יציב ליבו, לא יירא. לא יירא ממה? מהשמועה הרעה שמגיעה אליו, עד אשר יראה וצרב. מה זה? גמול. איזה גמול? גמול אימננטי. כלומר, הוא, מידתו היא ביטחון בהשם, הוא לא ירא משמועות רעות כי הוא בטוח שהשם יצילנו, ובאמת זה מה שקורה. גמולו הוא עד אשר יראה, מה זה לראות בצרב אגב? לראות במפלת צרב. איך אנחנו רואים בהלל? ואני אראה בשונאי, במפלת שונאי. עד אשר יראה בצרב. כלומר, השם, באמת הביטחון שלו מתברר כצודק. גמולו על הביטחון הגדול זה שהוא יראה במפלת צרב. עד כאן ניתוח המזמור הלך למישרים. פה אנחנו מגיעים פתאום למוקש. פיזר נתן לאביונים. מה זה? קודם כל זה מעשה ולא גמול. אנחנו בתחום הגמול עכשיו. חותרים לקראת צדקתו עומדת לעד, שזה חתימת הגמול הקבועה לכל שלושת הבתים. מה פיזר נתן לאביונים הגיע הנה? א', זה מעשים ולא גמול. ב', איזה מעשה זה ששייך לבית ב' ולא לבית ג'? תראו, כמובן שאני יכול להגיד לכם, אבל היה צריך משהו בפה, אבל מבכי, קצרה ידו של משורר מזמורנו למצוא משהו בפה שמתאים לגמול, לא קצרה ידו. אני אגיד לכם משהו רק כדי לא להוציא את הנייר החלק. אבל זה בעיה. בעיה. נתקלנו בבעיה. רבי ישעיה מיטראני, בפירושו, רואה בפיזר נתן לאביונים נושא של המשפט הבא. מי שפיזר נתן לאביונים, צדקתו עומדת לעד. כך הוא מפרש את זה. מוסיף מילה אחת. מי? כלומר, פיזר נתן לאביונים הוא מתפקד פה בעצם בתפקיד שירות. זה לא באמת שאנחנו באים לתאר אותו ואת מעשיו. אלא אנחנו אומרים, האיש הזה שפיזר נתן לאביונים, איש זה צדקתו עומדת לעד. האפשרות לפרש כך נובעת מזה שאין וו בראש צדקתו עומדת לעד כמו באות וו. אם היה וו אז זה היה משפט עצמאי. אבל זה לא משפט עצמאי, אלא הנושא הוא מי שפיזר ונתן לאביונים, וההמשך הוא צדקתו של האיש הזה עומדת לעד. אם נפרש ככה, אז נכון שיש כאן תזכורת לבית ב', והתזכורת הזאת באה פה בגלל שצדקתו עומדת לעד, מתייחסת למעשים. ביטחון בהשם זה מידה דתית, זו תכונה דתית, וקשה לומר עליה שהיא צדקה. כן, צדקה מתייחסת למעשים צודקים, למעשים טובים, ולא לתכונה דתית, כמו ביטחון בהשם. לכן כדי אבל לחתום בצדקתו עומדת לעד חייבים, ברור למה, אז הוא מחזיר את בית ב' כנושא, האיש של בית ב' שהוא פיזר נתן לאביונים, שזה מקביל לאיזה צלה בבית ב'. טוב איש חונן ומלווה, כן? זה שפיזר ונתן לאביונים, צדקתו, מעשיו הצודקים, עומדים לעד. ובעצם בזה הוא מתייחס גם לבית ב', באמת. זה סיכום שהוא משותף גם לבית ב'. ניסיתי לתרץ, תגידו שהתירוץ דחוק, תצדקו, אבל אתם לא חושבים שבגלל צלה אחת אנחנו נבטל את כל הדף הזה? או את השיעור? או שאני אגיד לכם, טוב, תלכו הביתה ותפריעו לשיעורים האחרים, אסור לי. אלה ההוראות, לא לגמור את השיעור לפני הזמן. כן, אתם רוצים לתרץ את הקושייה? ל? יש איזה מכנה משותף, יפה. טוב. תודה. אחרון ודי. כן, צעק.
אתה אמרת שאסתר נתן לה אביונים, זה בגלל שהאחרון מאשם לא יכול להתחשב כצדקה. אבל אצל אברהם אבינו בהחשבה לו צדקה רק בגלל שהוא האמין באשם.
והאמין באשם והחשבה לו צדקה. קושייתך טובה. אין לי תשובה. יפה. והאמין באשם והחשבה לו צדקה. עכשיו שימו לב. שאלנו למה יש כאן... אני מתוודא שפיזר נתן לאביונים לא כל כך מסתדר עם כל הניתוח של המזמור, ואולי השם יאיר את עיניי ואני אמצא לזה תשובה ואז אני אכנס אתכם מחדש. עכשיו, אני רוצה לסיים את הדיון, אני רק רוצה לשאול, אז למה זה מחולק לשלושה בתים? אז התשובה היא פשוטה מאוד. הבית הראשון מתאר את הצדיק בכללות. יראת השם, אהבת השם, קיום המצוות, מאוד כללי. בית ב' עוסק בתחום מאוד מוגדר. החסד, מעשה החסד של האיש ירא השם, בין אדם לחברו. ובית ג' עוסק גם הוא בתחום מאוד מוגדר, והוא ביטחונו באלוהים. כלומר, בין אדם למקום נקרא לזה. עכשיו, בשני התחומים האלה האיש מצטיין. התורה מחייבת אותנו לתת הלוואה לעני. לא תקפוץ את ידך מאחיך האביון. אבל הוא הרבה יותר מאשר דואג לעני לתת לו הלוואה. הוא חונן ומלווה. הוא פיזר את ממונו ונתן לאביונים. הוא מזריח אור לאנשים ששרויים בחשיכה. כלומר, הוא מקיים את ישעיהו נונחת, ולא את מצוות התורה הפורמלית של נתינת הלוואה לעני. אתם זוכרים מה כתוב בישעיהו נונחת? עוד לפני, הלא פרוס לרעב נפשך, הלא תפק לרעב נפשך ונפש נענה תשביע, הלא פרוס לרעב לחמך ועניים מרודים תביא בית, כי תראה ארום וכיסיתו ומבשרך לא תתעלם. גם בית ג' מתאר תכונה דתית שהיא מעבר לאמונה פשוטה. ביטחון עמוק בקדוש ברוך הוא בעיתות צרה. כששמועה רעה מגיעה לפתח ביתו, ואדם מאבד את העשתונות בדרך כלל, הוא סמוך ליבו לא יירא, נכון ליבו בטוח בהשם. כלומר, בשני הדברים, במידת החסד שלו ובמידת הביטחון שלו, הוא מעל הממוצע. ולכן זה מחולק לשלושה בתים, בית כללי בפתיחה, ושני בתים שמציינים את תכונתו בין אדם לחברו ואת תכונתו בין אדם למקום. איך? החוט המשולש לא במהרה ינתק. עכשיו אנחנו מגיעים, החתימה, אין לי הרבה מה לומר עליה, רק זאת. קרנות האום בכבוד דיברנו, לכן, הרשע יראה את הקרן הזאת וכעס, שיניו יחרוק ונמס, והרשע הזה, אומר הרד"ק בצדק, הוא לא מקנה בצדיק. הוא מתכנן להעביד את הצדיק, להעביד באלף. לזה רומזות המילים האחרונות במזמור, תאוות רשעים תובד. כי צדיק שמצליח כל כך, כמו שמתואר במזמור, מושך אליו את ההתנגדות של הרשעים. ויש לו צרים, אנחנו ראינו את זה באות עין, עד אשר יראה במפלת צריו, יש לו צרים. מפלת הצרים היא מתוארת במילים האחרונות של המזמור, תאוות רשעים. התאווה של הרשעים לאבד את הצדיק, להרוס את עולמו, להרוס את חייו, התאווה הזאת תובד בעת שהרשעים ייפלו לפני הצדיק. אז עכשיו אנחנו רוצים, נשאר לנו זמן, 5 דקות, נכון? מה היחס בין שני המזמורים? אז היחס הזה, תהפכו את הדף מחדש. היחס הזה בנוי על 3 שלבים גבוה מעל גבוה. השלב הבסיסי הוא שהצדיק של מזמור קוף י"ב הוא בעצם בא ישר מהחתימה של מזמור קוף י"א. מה החתימה של קוף י"א? ראשית חוכמה יראת השם, שכל טוב כמו חוכמה לכל עושיהם. עושיהם של מי? של הפקודים. כן? לפני כן כתוב... נאמנים כל פיקודיו, הפיקודים, המצוות. אז זאת מסקנה דידקטית מופשטת. עכשיו בא מזמור קוף י' ב' ומיישם את המסקנה הזאת בחייו של האיש. האיש הזה הוא ירא את השם, כי הוא קרא את מזמור קוף י' א', ראשית חוכמה יראת השם. האיש הזה במצוותיו חפץ מאוד, מכיוון שהוא קרא את המסקנה של קוף י' א', שכל טוב לכל עושיהם של המצוות. והוא איש חכם, והוא עושה את המצוות ודבק בהן. אז יש כאן חיבור ישיר מחתימת מזמור קוף י' א' לפתיחה של מזמור קוף י' ב'. אבל החתימה של קוף י' א' ממה היא נובעת, הראינו אתמול, מהתבוננות בהלל, מהתבוננות בשבחו של השם. השם נותן טרף ליראיו, ובכן ראשית חוכמה, יראת השם. השם מצווה מצוות ישרות, אם כן שכל טוב לכל עושיהם של המצוות. אם כן, אפשר להגיד על האיש ירא השם במזמור קוף י' ב' שהוא הפנים את מזמור קוף י' א', למד אותו והסיק את המסקנה של מזמור קוף י' א' שמופיעה בפסוק י' ומיישם אותה בחייו בפסוק א' בקוף י' ב' ובכל מהלך חייו. זה ברמה הבסיסית הפשוטה ביותר. שנית, דמיון הצלעות בין חנון ורחום השם לבין חנון ורחום וצדיק, שסיכמנו עליו מה? שחנון ורחום וצדיק זה תארים של נכון, של האיש ירא השם, הוא שהביא כנראה לדרשת הספרי המפורסמת, אני אקרא לכם אותה, דרשה מופלאה שעומדת ביסוד מצוות עשה שמנה הרמב״ם בתרי"ג מצוות. וכך אומר הספרי. לא. נו, מה יהיה? והלכת בדרכיו. כיצד הולכים בדרכיו של מקום? אומר הספרי, הנה. אלו הם דרכי המקום. השם אל רחום וחנון, אומר הספרי. מאיפה הפסוק הזה? השם אל רחום וחנון? שמות למדלת. השם השם אל רחום וחנון. אל הנקרא המקום רחום, אף אתה היה רחום. הקדוש ברוך הוא נקרא חנון, אף אתה היה חנון. זה נקרא והלכת בדרכיו. שנאמר, חנון ורחום השם וגומר. זה לשון הספרי. איפה נאמר חנון ורחום השם? רק במזמור קוף י' ב'. שנאמר, חנון ורחום השם. אז מה זה וגומר? קוף י' א', סליחה. רק בקוף י' א' כתוב חנון ורחום השם. ומה זה וגומר? למה מתכוון הספרי? מה אחרי חנון ורחום השם? טרף נתן לי רעב. לא שייך. הווגומר של הספרי הוא שנאמר חנון ורחום השם, חנון ורחום וצדיק. זאת כוונת הספרי. פשוט, המפרשים לא ראו את זה. עוד פעם. והלכת בדרכיו, תלך בדרכי המקום. מה הוא רחום, אף אתה רחום. מה הוא חנון, אף אתה חנון. שנאמר, חנון ורחום השם במזמור קוף י' א', למה הוא צריך להביא את הפסוק במזמור קוף י' א', הוא כבר הביא רחום וחנון השם משמות. 13 מידות. אלא וגומר זה מה שחשוב. ובהמשך המזמור הזה, במזמור הבא כתוב, חנון ורחום וצדיק. מה שפירשנו נמצא בספרי. אבל הספרי לא גמר. מקרא מקום צדיק, שנאמר כי צדיק השם צדקות אהב, אף אתה יהיה צדיק. מה עשה פה הספרי? הוא לקח את חנון ורחום וצדיק, ואומר, הצדיק הזה זה האדם, אבל מאיפה זה בא? כי גם השם נקרא צדיק. כאן הוא עשה את הדרך הפוך. קודם הוא עשה את הדרך מקוף י' א' לקוף י' ב', עכשיו מקוף י' ב' לקוף י' א'. כלומר, ברור שהספרי המפורסם הזה, הוא מבוסס על המזמורים שלנו, על צמד המזמורים. והרמב״ם מנע מצוות עשה של והלכת בדרכיו במשמעות הזאת כמצוות עשה דאורייתא במניין תרי"ג. מה זה אומר? זה אומר שיש בין שני המזמורים איזו סינרגיה שדיברנו עליה אתמול. כלומר, כל מזמור עוסק בנושא בפני עצמו, אבל השוואת המזמורים מלמדת שהאיש הצדיק מעתיק את דרכיו של השם במזמור קי"א. האיש הצדיק בקי"ב לא רק מפנים את ההלל של קי"א, אלא מעתיק את מידותיו של השם בחייו האישיים. מה הוא חנון ורחום? אף אתה היה חנון ורחום. מה הוא צדיק? אף אתה היה צדיק. כדעת הספרי. זה לקח שאם אתה לומד את מזמור קי"א בפני עצמו ואת קי"ב בפני עצמו, אתה לא שם לב אליו. רק כשאתה לומד את שניהם יחדיו. יש עוד צלע, כבר, עוד צלע אחת שווה בשני המזמורים, וזה באות ו'. וצדקתו עומדת לעד. אבל זה קשה מאוד, כי זה בשני הקשרים לגמרי שונים. בקי"א וצדקתו של השם עומדת לעד, הכוונה, העולם שברא בצדקה, העולם הזה עומד לעד, כך פרש רד"ק. ואילו וצדקתו עומדת לעד שלנו, בקי"ב, מה פירושו? מעשיו הטובים של הצדיק יעמדו לו לעד. שם זה פעולתו של השם שהיא מיוחדת להשם, ופה זה מעשיו של הצדיק, גמולו, זה לא מעשיו, זה גמולו. צדקתו עומדת לעד, זה גמולו של הצדיק. מה הקשר בין הדברים? אז כך הכוונה, ודברים עמוקים יש פה. ההתדמות של הצדיק לבוראו מאצילה על הצדיק מהנצחיות של בוראו. אמנם הבריאה עומדת לעד, וצדקתו עומדת לעד בקי"א, הבריאה עומדת לעד, אבל פרטים מתחלפים בבריאה, וגם האדם הוא אחד הפרטים שמתחלפים בבריאה. איך אפשר לייחס לאדם לעד, לעולם, צדקתו עומדת לעד? סוד הדבר הוא שהצדיק יכול להיות שותף לבורא בכך שהוא בורא בעולמו מעשים טובים. הצדקה של הצדיק היא מעין בריאתו של הבורא. וכמו שהבריאה של הבורא עומדת לעד, גם מעשיו של הצדיק עומדים לעד. ובזה מאציל עליו מי שהנצח הוא שלו, מאציל על האדם מידה מסוימת של נצח גם כן. את כל הרעיונות האלה אנחנו לומדים מהשוואת או מהקשר בין מזמור קי"א למזמור קי"ב.